שלום לכולם וברוכים הבאים. כיף גדול שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של יהלומים באוויר. לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם שאתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק ובאינסטגרם, וכמובן להצביע בדף הפייסבוק שלנו להרכב העשור של מכבי נתניה. בפרק היום אנחנו נדבר על הסיבוב הראשון של מכבי נתניה, עם דגש על המשחקים האחרונים. ניגע קצת בשינויים הצפויים בסגל, הקהל, ארגוני האוהדים ומה קורה ביציאה, ונתכונן למשחק הקרוב מול הפועל תל אביב ביום ראשון ביהלום. אז בואו נצא לדרך. אני רוצה להגיד שלום לניר אורגד.
אהלן, ערב טוב.
קובי אמר.
ערב טוב, מה נשמע?
וברק גרונדמן.
אהלן, מה נעניינים?
ברק, אנחנו שלחנו אותך למשימת סקאוטינג בפסטיגל. ספר לנו אם מצאת לנו מגן שמאלי.
יש לי שחקן של מכבי תל אביב, שחקן עבר, צביקה פיק, תן הופעה יפה. הספקנו להגיע בזמן להקליט.
מעולה. אז חברים, לפני שאנחנו נצלול פנימה, תנו לי בשורה אחת, איך התרשמתם מהשבוע האחרון של מכבי נתניה?
מכבי נתניה הפכה לקבוצה רעה, לא קל להוציא טקו בבלומפילד, בלשון המתה, ורק רוח חיובי יכול להוציא נקודה שם.
חוזרים ליסודות, למה שמאפיין אותנו. שיטת היהלום מאוד מתאימה למכבי נתניה, היא מאוד ברורה, כל שחקן יודע מה הוא אמור לעשות, ושרק המשיכו ככה.
מחזק את שתי חבריי, מה שנקרא, הם באמת, כמו שסגל ביקש, רעים במובן הטוב, ועם כל הרצון שלנו לראות כל מיני שיטות ומספרים, ו-5-3-2, 2-3-5, היהלום עובד, יכול להיות שלא צריך לגעת בזה.
אז הסיבוב הראשון הסתיים לו, מבחינתנו עם רצף של שלושה משחקים, שהוצאנו ממנו 7 נקודות מתוך 9 אפשריות, קצת טעם טוב לסיים איתו את הסיבוב. מה שממקם את מכבי נתניה במקום השביעי עם 16 נקודות, 12 כיבושים ו-16 ספיגות. בעצם סיבוב שנפתח בבלומפילד באופטימיות מול הפועל תל אביב, ונסגר בבלומפילד עם אופטימיות מול מכבי תל אביב, עם תקופה לא הכי פשוטה מקצועית באמצע. איך הייתם מסכמים את הסיבוב הזה?
אם אנחנו מדברים על כל הסיבוב, אני לצערי, אין מנוס מלתת ציון נכשל למכבי נתניה. למרות הסיומת הטובה, 10 מ-12 נקודות, ושוב, עם הנקודה בבלומפילד, שזה באמת יוצא מן הכלל, אי אפשר לתת ציון מעבר לנכשל, או אם אני לארג', כמעט טוב, או כמעט בלתי, כמעט מספיק, או איך שלא היו קוראים לזה בבית ספר, היא 5 הפסדים ברצף, שחלקם ממש מרגיזים, עבור מי שהמועדון הזה יקר לו. ועם איבוד 2 נקודות מול הפועל כפר סבא, עם טעות איומה שעד עכשיו אני לא מתאושש מהטעות הזאת של אלמוג כהן, ועם הרבה מאוד כדורגל נרפה, אז על כל הסיבוב ככללותו, אני לא יכול לתת ציון טוב. על סיומת הסיבוב, ציון מעולה.
אני חושב שהרוטציה סביב הרכב שיכול להתאים למכבי נתניה, של סלובו וברדה, הם עוד לא מצאו את הרכב שיכול ככה לקחת אותם קדימה. וזה נראה ככה בשטח, ועד שהם הצליחו לעלות על הרכב שיכול להתאים להם, נראינו לא טוב תוך כדי, ועכשיו זה נראה הרבה יותר בכיוון החיובי.
כן, אני גם חושב, צריך לעשות כזה זום אין זום אאוט, להסתכל, אתה מסתכל על הסיבוב המלא, אנחנו לא רוצים להיות, לא היינו אמורים להיות במצב הזה, לא מבחינת רכש, לא מבחינת איפה שסיימנו בעונה שעברה, לא מבחינת שום דבר, לא רצינו להיות במצב הזה. מצד שני, אתה מסתכל על היום, על הנקודה הזאת, אז המצב הוא טוב, גם ביחס להתחלה הלא טובה, וגם ביחס לזה שאתה רואה שלהוציא נקודה בבלומפילד, זה נקודה ש3 קבוצות קיבלו אותה ממכבי.
אבל רגע, לפני הפגרה. בוא נדבר קודם כל לפני הפגרה, אחרי זה ניגע באמת ברצף הזה של השלושה משחקים.
זה היה, כאילו, קשה לי להתעלם, כי זה היה כל כך חותך ההבדל, והפגרה, מה שנקרא, באה ממש בזמן. אבל אם אנחנו מסתכלים לפני, אמרנו, דיברנו, אני חושב שזה גם מה שמאפיין את האחרי, בדיוק הנקודות חולשה שדיברנו עליהן לפני, הן נקודות החוזק של עכשיו. שזה אלמוג, שזה איזושהי יציבות גם ב-11, פחות אדומים, פציעות, עניינים, משתדלים כן להישאר עם אותם 9-8 נגיד, ורואי כעת.
עוד משהו שאני חייב להגיד, כשמדברים על כל הסיבוב של נתניה, לי זה מאוד חרה. עוד לפני שהתחילה העונה ההתנהלות, וכשאני אומר ציון נכשל, אני גם לא מנקה כאן את ההנהלה ואת אייל סגל. עם כל האהבה והכרת תודה לאייל סגל על מה שהוא נתן ומה שעשה, צריך להגיד את האמת, הקבוצה שחררה איכות מהדשא במיליוני יורו. היא שחררה את דיה סבא בכסף מלא, ואת אלי מוחמד בכסף מלא, והביאה שחקנים אך ורק בעברות חופשיות. עכשיו, יש כשלי שוק. אני לא אומר, אפשר להביא שחקנים טובים בחינם. למכבי נתניה היה המון מזל בשנים האחרונות בזה. הם לא קלטו עד כמה מזל היה להם, שהיה להם גם את דיה סבא, גם את אלי מוחמד, ואם אנחנו מסתכלים יותר רחוק, את קיודה, שלושתם שחקנים בכלום כסף, שהיו גדולים על הליגה, ועל שלושתם היא עשתה אקזיט. אבל השנה אין לה את המזל הזה. אין לה שחקן בחינם שהוא גדול על הליגה. גם בצ'יראי, ששנה שעברה הגיע בפרוטות, השנה לא, אי אפשר להגיד שהוא גדול על הליגה הזאת, והשנה אין לה את השחקן האחד הזה, שבאמת ייתן לה את האקס פקטור, וברגע שאתה משחרר כל כך הרבה איכות במיליוני יורו, זה מתבטא בדשא. הבאת את כל השחקנים בעברות חופשיות, עם כל הכבוד לרועי קיאט, עם כל הכבוד לאלמו כהן, שחקנים שניתנים בחינם, יש סיבה שמשחררים אותם בחינם.
רק נשים דברים על דיוקנם, זאת אומרת, גם גולוברט עלה כסף, וגם קניקובסקי עלה כסף.
נכון.
בקיץ שחררנו רק את אלי מוחמד בעצם.
כן, אבל אלי מוחמד ב-2 נקודה משהו מיליון יורו. בזמנו הסתכלתי באתר טרנספר מרקט, ראיתי כמה דברים מאוד מעניינים.
אני זוכר, כן, אבל לא כל הכרטיס שייך לנתניה.
נכון, היא קיבלה 1.6, אתה צודק. אבל זה עדיין המון כסף. מכבי נתניה נמצאת בפלוס חסר תקדים, גם במונחים שלה, וגם במונחי הכדורגל הישראלי, בגזרת העברות ורכישות, ובמצב הזה אתה לא יכול לצפות ששום איכות לא תיגרע מהדשא. נכון שגולו ברט עלה כסף, נכון ש... את מי עוד הזכרת? קניקובסקי. קניקובסקי, אגב, עלה כסף וכסף טוב, והוא נותן תפוקה.
וגם שני הצעירים שקנינו השנה. זה לא באמת שלא יצא כסף, אבל עזוב, בוא לא ניכנס לדיון הכלכלי, אני לא חושב שזה העניין. גם שגם, גם, מה גם שכל הדוחות מפורסמים, מי שמעניין אותו יכול באמת להיכנס ולהסתכל. בוא נדבר יותר מקצועית, הרבה יותר מעניין.
אז מקצועית אמרתי, אני לא יכול לתת ציון גבוה לנתניה על הסיבוב הזה, יש הרבה מאוד שחקנים שאני נותן להם פחות מציון מספיק, אלמוג כהן לדעתי אכזבה גדולה, גם קצת עלייה לקראת סיום הסיבוב, יונס מלאדה, בהמשך אנחנו כנראה נכתיר מצטיינים ומאכזבי הסיבוב, הוא מבחינתי מאכזב הסיבוב, טיפיתי לגדולות ונצורות
שנה... למה אתה מגלה?
אז לא, שלא לגעת בזה עכשיו.
מה השתנה בעצם במכבי נתניה אחרי הפגרה? מה ראינו?
אני חושב שבעיקר מנטלית, בעיקר בראש, כמה שזה קלישאתי, קלישאות נכונות. זה פחות או יותר אותם שחקנים שלפני הפגרה משהו לא התחבר. וראית, זה לא שהקבוצה שיחקה לא טוב כי אין איכות, כי היא לא מאומנת, כי לא יודע מה. משהו שם לא התחבר. שוב, זה להקטין להגיד לא התחבר. אבל לא יודע, אולי זה קשור לדיון המשוחררים החופשיים. אבל כשהבאת את רועי קיאט, אתה ידעת שהוא לא בא, מה שנקרא, ב-90 כמש. ידעת שיקר זמן להתניע, וזה מתחיל לראות טוב, וגם אלמוג הגיע וזה לקח זמן. יכול להיות שלא היו מספיק ערוכים לזה מבחינת עומק בסגל, זה כן. אבל אני חושב שהיציאה לפגרה הזאת, הסטופ, הסדר מחדש, אני מפחד לחשוב מה קורה אם לא היה את העצירה הזאת. אם אחרי רעננה, היה לנו שבוע אחרי זה עוד משחק, הפועל חיפה, לא בטוח שזה היה יוצא טוב, הרווחנו.
אני איתך, אני לגמרי גם חושב שאי אפשר להסתיר את זה שנכשלנו ברכש השנה או השאלה אם אנחנו עכשיו, לא יודע מה, מחשבים מסלול מחדש, אנחנו ממשיכים באותו כיוון, איפה הציפיות של הקיץ, איפה הציפיות של עכשיו?
אז אם שואלים אותי, אז מכבי נתניה נמצאת במצב קצת מוזר. בגלל שהליגה השנה היא לא חזקה, כמו בשנה שעברה, אז היא צריכה לשאול את עצמה מה המטרה שלה בעצם, או במובן יותר רחב, מה המטרה של מועדון כדורגל, ולמה אני אומר שהיא נמצאת במצב מוזר. אליפות היא לא תיקח. לרדת ליגה היא לא תרד. אני חותם על זה. נתניה לא תהיה בכלל באזורים שקשורים לרדת ליגה.
רואים את זה כבר עכשיו שהיא לא באזור הזה, זה די נגמר הסיפור הזה.
אז כשחשבתי, לפני שהגעתי לפה היום, מה המטרה בעצם של המועדון להמשך העונה, הגעתי למסקנה שהמטרה היא אך ורק משחקי הגביע. אלה המשחקים הכי חשובים. ונוצר מצב מבחינת המועדון שהוא חייב להשקיע את כל מה שיש לו במשחקים האלה. אם אני יכול לחשוב על עוד מטרה, אז אולי לרגש את האוהדים עם איזה משחק באירופה, אבל הדרך לשם היא הרבה יותר ארוכה והרבה יותר מייגעת, וגם אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצות ישראליות סיבוב אחד והן עפות הביתה. ולכן, בהתחשב בבצורת התארים הכל כך הריגה של מועדון בסדר הגודל הזה, אני חושב שהגביע באמת... זו המטרה העיקרית של נתניה עונה.
אני חושב שכל הזמן מדברים על השלוש שנים, 100-9, שלא, עד עכשיו, באמת היו שלוש שנים שהיינו במגמת עלייה, והגענו לקצה עם הגביע ועם עונה של מקום שלישי, רביעי ככה לגבול עם המשחק האחרון עם חיפה, וכשבדיוק מה שנקרא, כולם עמדו מאחור לתת את הפוש, את העוד דחיפה הזאת, כדי להיות, אם לא אלופים, אז 2-3 כל העונה, והגביע היה אובייסלי שנגיע לחצי גמר, בדיוק כשבאנו לתת את הדחיפה הזאת, קרה הפאנצ'ר הזה של תחילת עונה, שהוא מאוד בעייתי, ועכשיו הציפיות, מה שנקרא, צנחו, ואנחנו שוב חוזרים לפלייאוף, ובואו נראה בגביע מה יהיה חצי גמר גמר. ואני מסכים שזה, אנחנו שני צעדים קדימה, אחד אחורה עכשיו.
אני דרך אגב חושב שההתבססות בחלק העליון של הטבלה, או בחלק, נקרא לזה אפילו באמצע הפלייאוף העליון ומעלה, אני חושב שזה אבן דרך קריטית, או חלק מבנייה. זאת אומרת, ששמועדון ישף לתארים, הוא צריך להיות כמה שנים בסביבה הזאת. כאילו, גם אם לא מבחינת נקודות, אבל להיות שם במקומות 3-4. אני לא חושב שגביע זה משהו שאתה יכול לבנות עליו, דרך אגב, בעונה, בגלל זה קצת בתור מטרה זה...
זה די בונוס.
אני אומר גביע מכיוון, שוב, מכבי נתניה נמצאת בבצורת הערים של מעל 40 שנה, אין מועדון, לדעתי אין מועדון באירופה, בסדר הגודל הזה, במדינה שלו, שהאוהדים שלו לא ראו אותו, אנחנו מדברים פה על דור שלם, שלא ידע את יוסף מה שנקרא, ולכן הגביע, שזאת האופציה הריאלית היחידה, כי אליפות לא ניקח. עד שלא יגיע לפה איזשהו אוליגרך שיוכל להתחרות בגולדר והחברים, מכבי נתניה לא תיקח אליפות, זה לא יקרה, זאת אומרת, לא, גם אם יקרה שוב איזשהו נס ויהיה פה עוד איזה אלי מוחמד או איזה דיה סבא, זה יספיק לפלייאוף עליון במיקום גבוה 4-5, אבל לא יותר.
הגביע הזה גם שאיפה של 12 קבוצות, 13 קבוצות. יש פה כבר שנה שנייה שהאליפות היא בכלל לא אופציה משריקת הפתיחה של מחזור ראשון.
לא רק למכבי נתניה.
כן.
אבל אני, באמת אני חושב שדירוגים בצמרת זה שלבים בדרך. זאת אומרת, ראינו את זה עם באר שבע, וראינו את זה, נראה את זה העונה גם עם ביתר אפילו. אתה יכול לשפוך כמה כסף שאתה רוצה בעונה ספציפית אחת, לא בטוח זה יביא אותך כזה רחוק.
אני חושב שאנחנו במגמת שיפור, ויראו את זה כאילו בהמשך, עם השחקנים שהולכים ומשתפרים, שזה אלמוג וקיאט, והם מובילים את הקישור של נתניה למקומות יותר טובים ממה שהיינו בתחילת העונה. אנחנו נראה את נתניה הולכת ומתקדמת, וזה מה שחשוב.
אז בואו נדבר על השלוש משחקים האחרונים בעצם, או אפילו אם אתם רוצים, אז גם על רעננה, כי זה גם חלק מהרצף הזה. ברק, מה לקחת מהמשחק מול הפועל חיפה?
אז נרד להפועל חיפה, רק רציתי להגיד שאפשר לחלק את זה לשניים, את הרביעה הזאת, מרעננה ועד מכבי תל אביב, לרעננה וקריית שמונה, ששם הכדורגל לא היה משהו, אבל הנקודות הגיעו, לקחנו את ה-1-0 הזה איכשהו, ולהפועל חיפה ומכבי תל אביב, ששם קיבלת את הקרבה. הפועל חיפה, אני חושב שבחצי הראשון, כשכן היינו 11 שחקנים, וכן עמדנו מולם כמו שצריך, היו הזדמנויות, היו התקפות, הכדורים הכנסו עומק פנימה, ובסוף הגיע הגול הזה של קניקובסקי. הרצי השני, שוב, אתה נשאר עם הקרבה, בעשרה שחקנים, אין הרבה מעבר. ולצאת למתפרצות, ובת שיראי עלה מהספסל כמו שצריך, ונתן את הגול שביקשנו ממנו, אפילו עוד אחד בונוס.
אני אהבתי את המשחק שלנו ב-11, שהיינו 11 מול 11. כן ראיתי שם הכדורגל טוב בסגנון מכבי נתניה, אני מקווה שזה אלמנט שאנחנו נחזק. ועוד אלמנט שאהבתי, זה גם בעשרה שחקנים כן הראינו חשיבה, נקרא לזה חשיבה ללכת קדימה, לנסות להכריע את המשחק, גם ראינו התקפות מעבר יחסית טובות, זה עוד אלמנט שלא היה חזק במכבי נתניה עד עכשיו, זאת אומרת המהירות ההתקפית שלנו, היציאה שלנו בפאסט ברייקים, לא הייתה קיימת, פחות או יותר, ושם עשינו את זה בצורה די טובה. ונגד מכבי תל אביב באנו באמת כדי קצת לסגור את המשחק, היה פה יותר אלמנטים שנקרא לזה הקרבה, אתה יודע, מול העליונות של מכבי תל אביב קצת קשה להיות דומיננטים. ניר, היו איזה הוראות, אתה היית שדר קווים באותו משחק, היה איזה הוראות מיוחדות מהספסל?
האמת שלא, דראפיץ' וברדה הם פחות אוהבים לתת, אני אומר את זה כמי שעושה איתם הרבה מאוד פעמים קווים, הם פחות אוהבים לתת הוראות ספציפיות, במשחק עצמו, וזה אגב חסרונם הגדול, האוהדים עלו על זה מזמן, שהם פחות מגיבים בזמן המשחק, הם יותר מגיעים עם רובריקה מובנית לפני המשחק, מתכוננים היטב למה שיש שם. אני יכול להגיד שאני מאוד מאוד, ואולי 10 פעמים מאוד, אהבתי את התפקוד של אביב אברהם במשחק הזה, הוא פשוט היה יוצא מן הכלל, מנצח את כל המאבקים הקטנים במרכז השדה, מה שאלי מוחמד עושה הכי טוב בליגה, מכבי נתניה איבדה, אברהם עשה את זה מצוין מול מכבי תל אביב עם כמה פעולות, הזכירו לי, זה קצת יצחיק אתכם אולי, את לירוי צעירי בסיו. היתרון של השחקן הזה...
זה מצחיק,
רב גבוה.
לא, אבל לירוי צעירי בסיו אגב הוא שחקן פנטסטי, ואביב אברהם עם המאבקים שלו ועם החתוליות הזאת, להשתלט על הכדור ולהגיע חצי מטר לפני השחקן של מכבי תל אביב, הציל את נתניה מהרבה מאוד צרות. לפני השידור דיברתם על מה קורה עם אלמוג כהן מאבד את הכדור, ומה קורה עם שחקן יותר קדמי. אני אתן לקובי להמשיך מפה.
ראינו במשחק האחרון נגד מכבי תל אביב, שבשיטת היעלום ברגע שאלמוג מאבד את הכדור, אז באמת כל ההגנה חשופה, וזה מאוד קריטי למהלך המשחק. במיוחד שאביב אברהם לא נמצא באזור בשביל לחפות על אלמוג. אז צריך לשים לב הדברים האלה, הוא איבד פעמיים, שלוש פעמים את הכדור במשחק הזה, וכל איבוד כזה הוא מאוד משמעותי לקבוצה.
מה שניר דיבר עליו, על אביב אברהם במכבי תל אביב, הוא כנראה למד, מה שנקרא, שילם את שכר הלימוד נגד הפועל חיפה. שני צהובים מאוד מוקדמים, מאוד מיותרים, לא בטוח שתיקולים, הוא למד מה שאלי מוחמד ידע לעשות בזהירות רבה, ומה שנקרא, בדייקנות של, עדינות של מנתח, אביב קצת נסחף. נרגע, הבין את זה, באמת השתפר נגד מכבי תל אביב.
אני חייבין, אלה ניצחונות בסגנון שונה. הפועל חיפה היה ניצחון הירואי ב10 שחקנים. עם כדורגל התקפי, אני חייב להודות, אני לא ראיתי את המשחק המלא, אני לא הייתי בארץ. המשחקים שכן ראיתי, היו ניצחונות דחוקים של קבוצה רעה, שעולה ליתרון קטן, ופשוט שומרת אותו גם עם כדורגל מכוער, ושוב נכנס פה הנושא של להיות רע במובן החיובי. דני עמוס מעולה בזה, היום מישהו כתב בפורום אוהדים, נקודה מדהימה בעיניי, שבמשחק מול מכבי תל אביב, דני עמוס קיבל או לא קיבל מכה מאיתי שכטר עם הקצה של הנעל, היה יכול להמשיך לעמוד על הרגליים וכנראה לספוג את השער, כי לא היה נשרק שם פאול, אבל בחר להישכב על הדשא עם המון ניסיון, עם המון ציניות, ואלה דברים שמביאים נקודות. עכשיו, מול קריית שמונה זה מאוד בלט, כי נתניה לא שיחקה טוב. עלתה ל-1-0, וידעה לשמור על התוצאה הזאת בכדורגל מכוער, וזה משהו שקצת התגעגענו לראות. אם אנחנו חוזרים אפילו לגמר מול בני יהודה, שלא ידעו לשמור על ה-1-0, אז זה שינוי לטובה מבחינתי, וזה קרדיט לדראפיץ' וברדה.
חייב להגיד שגם השחקנים, גם ברעננה וגם בקריית שמונה, ידעו שהרגישו שה-1-0 הזה, זאת התוצאה שאיתה אמורים לסיים את המשחק. לא נצליח או לא ננסה לתת 2-0, ואנחנו כרגע צריכים, כמו שאמרת, לשחק מכוער ולגמור את הדבר הזה. זה בא הרבה מהשחקנים, כי המאמנים, אני לא יודע אם היו מרוצים, היו מרוצים מהשלוש נקודות, אבל אם היו יכולים, היו עושים את זה אחרת, אבל טוב שהשחקנים הבינו שלפעמים צריך, עם הניסיון של דני, של אלמוג, לשכב על הדשא, להעיף כדורים, להעט את המשחק, גם אם יש לך הזדמנות לצאת להתקפה, אולי לעצור, לגנוב עוד דקה אחורה עם הבלמים, וטוב שלמדנו את זה, זה עוד כלי לארגז כלים.
אלמנט נוסף שצריך לקחת פה, כל הליגה התמודדה איתו אמנם, אבל אנחנו פחות או יותר נשארנו עם אותו הרכב, זאת אומרת העייפות. ראו את זה מקרוב?
אז אני ארחיב את הנקודה של העייפות לנקודה של כושר גופני. ואני אגע ברשותך במשחק מול מכבי תל אביב, כי נתניה פתחה בלחץ מדהים על מכבי תל אביב רבע שעה ראשונה, אבל אז נגמר הכוח. זאת אומרת, אם אתם כבר מחליטים שאתם פותחים באטרף, מפתיעים את מכבי תל אביב בבית עם כזה לחץ, אז לפחות שיהיה go to guy שאתם יודעים שאתם הולכים אליו כשיש לכם את המצב האחד, ולא הרגשתי שיש מישהו כזה. אם אני נוגע בנושא הכושר הגופני, אני רוצה לספר לכם לפני חודש וחצי ביחסיתי קווים עם הפועל כפר סבא, מול הפועל תל אביב, הניצחון היחיד של ניסו אביטן כמאמן הפועל תל אביב, ושמתי עין שם על שחקן בשם תום שלח. הוא הנכד של יצחק שום, אוהדי הפועל כפר סבא טוענים שהוא משחק בהרכב בגלל פרוטקציות כאלו ואחרות, לא אני אכנס לזה כרגע. הבחור ב-20 הדקות הראשונות ביקש בין 3-4 פעמים מים מהספסל, בקבוקי מים, מה שמאוד מעיד על העייפות. אגב, אני חושב שהוא היה בסדר במשחק הזה, אבל עובדה שהוא זה שטעה בתוספת הזמן, מסר שם כדור, מסר במרכאות, את הכדור לעומר דמרי שעשה מזה 2-1, אני חושב שחשיבות הכושר הגופני היא בלת תואר אחרי זה, כנראה גם נדבר על רומן גולוברט, שאגב ישב ביציע ומה אורך החיים שלו ומה הוא אוכל, אבל נחכה עם זה.
באמת הכושר הגופני, אז זה אלמנט ששווה לציין אותו השבוע, כי ראינו באמת, אני חושב שלא רק במשחק של נתניה, במשחק השלישי של השבוע של רוב הקבוצות, לא היה שם יותר מדי ריצה. משהו משחק נגד קריית שמונה שאנחנו צריכים לקחת איתנו הלאה?
הרוח חיובי לדעתי. מעבר לזה לא היה שם איזה משהו מדהים, אבל זה המון. כשאני אומר מעבר לזה לא היה, אבל הרוח חיובי לדעת להרוג את המשחק ב-1-0, זו תכונה נהדרת לקבוצת ביניים כמו מכבי נתניה, שהיא יודעת להוציא את הנקודות מהקבוצות הקטנות בליגה, ואם אנחנו מסתכלים על טבלת הליגה בתום הסיבוב, נתניה ניצחה את שלוש האחרונות, נס ציונה, רעננה וקריית שמונה, וגם ניצחון אחד יוצא מן הכלל על הפועל חיפה, אבל לא הצליחה לנצח אף קבוצה אחרת, ואני חושב שאנחנו כבר בזמנים אחרים, אנחנו לא בזמנים של הכדורגל השמח והמשתולל עם ערן לוי ודיה סבא ואלי מוחמד, אנחנו היום עם קבוצה שמכירה במעמדה החדש, ויודעת שהיא צריכה לשחק בונקר לפעמים, יודעת שהיא צריכה להרוג את המשחק, כבר לא נראה פה את התצוגות שראינו לפני שנתיים ושלוש, אבל זה מה יש ועם זה ננצח.
כן, אבל גם לא ראינו אותם שנה שעברה, ושנה שעברה גם ידענו, נקרא לזה, לא לשחק בונקר, אלא לא כדורגל הכי שמח בעולם, כן? לא היה פה איזה ברזיל או משהו, אבל כן ידענו במשחקים מסוימים כן לשחק כדורגל טוב, ואני חושב שזה צריכה להיות השאיפה השנה גם.
כן, אני גם לא בטוח שלא נראה את זה, ומה שנקרא, צריך להתרגל ל-1-0. אנחנו נראה את זה, זה היה באמת משחקים של העטיפה של מרעננה ועד מכבי תל אביב, וסוף הסיום הכל כך הכרונולוגית הסתדר טוב, והיה צריך לקחת את הנקודות. אני דווקא כן מאמין, ואני זוכר מי המאמנים, על החומר עוד צריך לדבר, אבל שאנחנו נשחק כדורגל טוב ויפה ומהיר, ועצם זה שאתה בא למכבי תל אביב עם המשבר, ועם זה שאתה רוצה רק לגמור את הסיבוב הזה כמו בן אדם למכבי תל אביב, שזו משימה בלתי אפשרית, ואתה מראש יודע שנקודה זה פרס שזכו לו רק שתי קבוצות בליגה, ואתה בא ואתה לוחץ ואתה מנסה, וגם בסוף, זה לא שהיה מדקה 80 שבעטת את החילצת אותו, עפת את הכדור מעבר לחצי וכולם לרוץ אחורה חזרה לשמור על דני. לא, היו ניסיונות, לא כל השבעה עלו הקדמים, אבל כן היו ניסיונות, וכן ניסית למשוך את הכדור קדימה ולגנוב איזה משהו. דברים שכשחדרה הייתה שם עם לוסיו, שהוא כלי הרבה יותר משמעותי, הם אפילו לא חשבו על זה. לוסיו שיחק שם כמעט בלם אחורי. וזה מאוד משמח לראות שגם ב-0-0 וגם בדקה 80, כשכולם רוצים להוציא את הנקודה הזאת, חושבים על יש, מה שנקרא, יש תקווה, יש לה להסתכל. אני לא חושב שאנחנו נסבול מעונה של 1-0.
בדיוק שם, בעשר הדקות האחרונות שאתה ציינת, היה חסר לי פאטוס בצ'יראי שישב מאחוריי ביציע, שחקן כזה שמקבל את הכדור והורג את השוער פשוט, בביתה חדה אחת טובה, מה שאני לא יכול להגיד לצערי, לא על מלמד ולא על מלדה, הם לא יודעים לעשות את זה, היה שובר את הרקורד של טננבאום, אין לי ספק.
וזה שאלה שצריך לשאול לגבי מה שהתחלת, אני לא יודע אם העניין הכלכלי, אבל כן בניית הסגל או עומק הסגל, ומאיפה אנחנו מוציאים, אם בסוף אנחנו מגיעים למצב, ואני חייב להגיד קארם ג'אבר, מעולה, כמו שאתה אומר, נדבר עליו בהמשך, אבל מעולה, וגם אשכנזי שעלה, עשה את שלו, עושה את זה יפה, כל פעם גם בהפועל חיפה, גם מעוד משחק תחילת שנה שהוא עולה ועושה את מה שצריך, לא חושב שעל זה בנינו. לא חושב, זה שמצב החלוצים שלנו הוא כזה, מדאיג.
שאני רואה שחקן מוכח, שחקן ליגה מוכח כמו יעקב סילבסטר, באשדוד, חורה לי. אני לא מבין למה הוא לא במכבי נתניה. שחקן שהוכיח את עצמו, ויש לו רקורד, והגיע לדעתי גם כמעט בחינם לאשדוד, ואני רואה שהוא לא בנתניה, ונתניה משוועת לחלוץ. אוקיי? יש מצב שזה השחקן שצריך להביא בינואר, לי שיתחורה, ושוב, אני יכול להיכנס להתנהלות לפני העונה, ואיפה חסכו ולמה חסכו. אני גם לא רוצה יותר מדי לפגוע באנשים ולהיכנס להם לכיס, וכאמור, אייל סגל אדם יקר, ואין אליו טענות במובן הכספי, אבל מבחינת מי הביאו ולמה הביאו, נעשו לא מעט טעויות.
לא, אנחנו גם מועדים, אנחנו יודעים לבקש, אנחנו לא מתעסקים בדברים האלה, ואני כן מסכים שינואר מגיע, והגיע הזמן, זרקת סילבסטר, יש עוד בלי סוף שמות פה, מקישור התקפי ודרך חלוצים, שאפשר לאסוף, וישמחו להגיע למועדון גדול כמו מכבי נתניה, מועדון שכל שנה מחפש פלייאוף וגביע. בוא נקווה שזה יקרה, כי שפאטוס נמתח לו שריר, או שמלדה עם צהוב שני, חמישה צהובים או משהו כזה, אז אתה נשאר בלי שום דבר. כשאתה משחק עם שני חלוצים, היהלום הוא שיטה שמחייבת אותך לשני חלוצים, אז האלתורים האלה חסר עומק, לא רק בחלוצים, לא רק מקדימה.
נקודה לשימור, מה המשחק נגד מכבי תל אביב?
אמרתם אביב אברהם, אני חושב שאלמוג, אמרתי את זה קודם לפני, רואים בנתונים של המנהלת את המיקום הממוצע של כל שחקן. כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה את אלמוג, את השמונה הזה, את העיגול של שמונה, עומד לבד באמצע, ומסביבו פשוט כלום. אלמוג כהן מחזיק, וזה מדובר במכבי תל אביב, לא בקבוצה אחרת. הוא עמד שם לבד, הייתה טעות אחת בהתחלה שברח לו הכדור עם האופסייד, הגול הראשון של הצילי, שנפסל כמובן. אבל אתה רואה שהוא עושה את כל העבודה לבד, מימין לשמאל, הוא מתקל את באאוט בצד ימין, והוא רץ שנייה אחרי זה לסגור את הכדור באמצע, הוא עושה את העבודה, הוא גם יודע, הוסיף לעצמו, אני חושב שבגרמניה הוסיף לעצמו את הממד של החילוץ והובלת כדור, זה כבר לא הגרזן של האמצע, הוא יודע לקחת את הכדור, לעבור את העוד שחקן, לתת את המסירה, הוא במשחק הזה נגד מכבי תל אביב היה מוביל למסירות שלנו 40 נדמה לי, שוב זה לא הרבה נגד מכבי כשאתה מחזיק ב-25-30% מהזמן בכדור בקושי, ועדיין כל המסירות, הכי הרבה מסירות הגיעו דרכו, אז זה אומר שמשהו גם זז, הקבוצה הזאת מתחילת העונה הבנו שאמורה להיבנות סביבו. צריך להגיד את האמת, זה התחיל רע ובגלל זה גם הקבוצה נראתה רע, זה השתפר ובגלל זה גם הקבוצה משתפרת לדעתי.
קובי, מה אתה לוקח מהמשחק הזה?
אני חושב שרועי קהת דווקא, השחקן הוא נמצא במגמת שיפור כבר 4 משחקים, ואתה רואה שהתפקוד שלו השתנה, זאת אומרת הוא בא לקבל את הכדור יותר מהקישור האחורי, והוא יותר פעיל, כנראה איזשהו זמן שהוא באמת היה צריך לעבור מהרגע שהוא הגיע אלינו ממכבי חיפה, זה זמן שהוא היה גבולי גם ברמת הקהל, אתה רואה את היחס של הקהל, שהוא היה סבלני איתו, אבל לכל דבר יש את הגבולות שלו, בסופו של דבר ראינו שזה כן השתלם, ואנחנו מקבלים את קהת יותר דומיננטי, מקבל את הכדור מלמטה, אם זה מאלמוג, אם זה מאביב, וזה נראה הרבה יותר טוב. הוא סוף סוף נכנס, הוא שחקן פעיל לכל דבר, מה שלא היה בתחילת העונה, היינו ממש, כאילו התחלנו לשחק פחות שחקן.
אגב, אם אנחנו מדברים על קהת, לא זוכר מול איזו קבוצה הוא הביא שער פנטסטי ברגל שמאל, ביתה מתוך הרחבה, אני חושב שזה שחרר אצלו משהו. נכון? רואי
כן, כן, זה היה במשחק שהוא קיבל אדום גם.
במשחק מול אשדוד, אם אני זוכר נכון, כן. אם שאלת נקודות לשיפור ושיבור, אני חייב לציין גם את קארם ג'אבר שנכנס נהדר, במחצית השנייה, היה לו מהלך אחד מדהים, שהוא לקח את הכדור 100.5, עשה שם דריבל והגיע למצב של ביתה לשער, אם היה בעיות יותר טוב, היה מדהים את כל בלומפילד. אגב, הוא לא פתח, לא בגלל שזבידת הוא עדף על פניו, הוא פשוט לא היה קשיר ל-90 דקות, הוא חייב לפתוח מול הפועל תל אביב. רוצים שנדבר על ויקי כחלון בעמדת המגן השמאלי, או שניגע בזה אחר כך? אז ויקי כחלון, ניר רוזנטל אמר את זה באחד מהפודקאסטים הקודמים, שכחלון נמצא קצת במצב מוזר, כי הוא מרגיש, ואני אישית רואה את זה עליו, על הפנים שלו, בשפת הגוף שלו, הוא מרגיש שהקהל קצת מאס בו. אין לי ספק גם שכל השחקנים קוראים את מה שכותבים עליהם בפורומים השונים, או שלוחשים על אוזניהם, ויקי כחלון נראה קצת כבוי, הוא היה בסדר במשחק. הוא חילץ כמה כדורים טובים במחצית הראשונה, בעמדת המגן השמאלי, אבל אני אישית חושב אני מסכים עם רוזנטל. יש מצב שהתקופה של כחלון במכבי נתניה, אולי הוא נמצא בשלהי התקופה שלו במכבי נתניה, כי גם בשפת הגוף שלו רואים שהוא לא שמח כאן.
עם זה קשה להתווכח, מאחל לו שיצליח להמציא את עצמו בעמדת המגן השמאלי, אולי הוא יחזיר חלק מהחדוות משחק שלו, רווח שלו, רווח שלנו בסופו של יום. הוא כן כאן והוא כן חלק מהסגל, אז...
עוד 3 שחקנים שאני אגע בהם בכמה משפטים, דבר מאוד מעניין קרה מחוץ לקווים במשחק הזה, גם רומן גולוברט, גם אולסק וגם בוכה הררה, 3 היו מחוץ לסגל, 3 הסתודדו לפני המשחק, ואתה יודע, השחקנים בינם לבין עצמם מעבירים טרוניות, למה לא שמים אותי בהרכב, למה ככה ולמה ככה, מי שהכי מעניין לדבר עליו לדעתי הוא אולסק, שחקן שעשה דבר או 2 במכבי נתניה, גם היה קפטן הקבוצה, עונה 4 שלו כבר, הוא מאוד מאוד ממורמר מהמצב שלו, אני לא יודע למה הוא לא בסגל, אני חושב ש... טוב או רע ככל שיהיה, יש לשחקן הזה מקום בסגל של מכבי נתניה, אבל הוא פשוט ישב ביציע. ולדעתי אנחנו עומדים להיפרד ממנו בינואר, כנ"ל גולוברט והררה. לגבי גולוברט זה מצב מוזר, כי טנק הזה, רומן גולוברט, אתם יודעים, הוא מזכיר לי דובן ספטה מאטלנטה מבחינת הגודל. אם אני חלוץ, אני לא רוצה שגולוברט יתקל אותי, אבל לא כל כך בא לו לתת את היכולת שלו, כי אנחנו רואים שהוא אוכל חומוס באמצע הלילה. ואנחנו רואים שהוא אוכל פלאפל ונכנס על זה. יש לו יכולות התקפיות שאין לבלמים בליגה. אם הוא היה באמת רוצה לתת 100% במכבי נתניה, ואני מרגיש שהוא לא רוצה, כי שיחק במקומות גדולים, שיחק בקלן מהבונדסליגה, אז היה לנו בלם פנטסטי. אבל לדעתי הוא לא רוצה. אורח החיים שלו הוא כזה שכנראה מאוד מעצבן את רפיץ' וברטה, כי אין סיבה אחרת לשים שחקן כזה ביציאה. ואם בזמן, אני יכול לספר לכם נקודה מעניינת על אוכל ואורח חיים. מדברים שראיתי בעבר, אני יכול לספר לכם שלפני 3 אני עבדתי ברדיו 90 FM, מכבי נתניה הגיע אלינו לערב חג, לחגוג ערב חנוכה או משהו כזה.
בטח, סופגניות, אלא מה?
סופגניות ועניינים, והיה די שמח וכולי. שחקן מסוים שכבר לא נמצא במועדון, לא ננקוב בשמו, אבל כולם יבינו על מי אני מדבר, שהיו הרבה מאוד רינונים על המשקל שלו. העביר את הערב בשירה וצחוקים כמו כל הקבוצה, אבל בסיום הערב היה מונח שם מגע של סופגניות. שאף אחד לא נגע בו. בכל זאת מדובר פה על ספורטאים. אותו שחקן בדרך החוצה לקח סופגניה, הוא חשב שאף אחד לא רואה. לקח סופגניה וברח מהר בלי שאף אחד יראה. ואני במקרה עמדתי בפינה כדי לראות את זה, ואני חושב לעצמי, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? אתה בסופו של דבר פוגע רק בעצמך, באורך החיים הספורטיבי שלך, ואותו דבר גולוברט. עכשיו, גולוברט הרבה יותר גרוע, כי הוא משתין מהמקפצה.
אני חייב להגיד שאני חושב שמדובר בפאק של תחנת רדיו 90 FM, לשים סופגניות, שנקרא מכשול בפני עיוור, אבל לגבי גולוברט, נדמה לי שהחומוס והפלאפל, אני לא הייתי איתו כשהוא אכל, אבל נראה לי שזה כבר בשלב של אחרי, בדיוק אמרת, זה השלב שכבר, מה שנקרא, העלו אותו למקפצה, משם כבר מותר לעשות הכל. השאלה היא לא מה הוא אוכל היום בלילה, השאלה היא מה הוא אכל לפני חודשיים בלילה,
לא,
או
לא,
מה הוא עשה.
לא, החומוס היה מה? לפני תחילת העונה.
לא, עזוב, החומוס או הפיתה, לא משנים, משנים שהוא הגיע למחנה אימון, הוא היה בלם טוב, נתן את הגול הזה במשחק אימון ביתה חופשית, חשבנו שיש לנו משהו טוב, ראינו גם דריבל, ידע לתקל, אמרנו, קיבלנו ורגוץ' משודרג, שם איפשהו משהו, יכול להיות עם הסיחור הזה של נתניה, יכול להיות שמנטלית זה גדול עליו להנהיג, לא כי הוא לא באופי, אלא כי אולי, אתה יודע, בן אדם מגיע לפה, שחקן זר אחרי חודש-חודשיים, כל העסק הזה התפרק עליו ועל הראש, בעיניי פספסנו בגדול, אם זה באמת סוף הדרך, פספסנו בגדול, לא יודע טעות של מי, אני לא בקיא, לא מכיר מי דיבר או עשה מה, אבל החומוס של עכשיו, השחקן שאוכל, זאת אומרת, אורח חיים כזה לא מביא אותך לכן בבונדסליג ולא מביא אותך לצ'מפיונשיפ.
אז זה מה שאני אומר, שבבונדסליגה הוא לא היה מעז לעשות את זה, ואמרתי מקודם להשתין מהמקפצה, אתה מעלה את זה לאינסטגרם, שכל אוהדים רואים, מיד זה עובר לבעלים.
אז בגלל זה אמרתי, הוא, לא, הוא כנראה גם לא טיפש, כנראה שהוא, אנחנו כבר, אתה יודע, ענייני חוזה ועניינים, פיצוי.
בסדר, אני לא חושב שיש יותר מדי מה לדוש הזה, כונסים בקבוצה על זה, בודקים אחוזי שומן, הכל בסדר, יש על זה בקרה, בוא נגיד ככה, אין פה אף אחד ששובר את הכלים ולא מקבל על זה את הגמול הראוי, אז אם הוא מעלה את זה, אז כנראה שהוא גם יודע שאולי באותו יום מותר לו, אין לי מושג, לא אוכל עם אמן, לא נכנס לו לתפריט, יש מישהו שאחראי על זה.
אבל מה שחשוב זה כן להגיד שאולסק, הררה וגולוברט, שלישייה שיכלו באמת לתת לנו, שוב, אני לא מאשים אף אחד מהם, התחילת עונה הזאת ש... יש כל כך הרבה גורמים שקשורים בעוגה בחלוקת, סליחה על העוגה, חלוקת האחוזים בעוגה הזאת של מי אשם וסדר המשחקים ופציעות ואדומים ומה שלא הלך שם. שלישייה שיכולנו או קיווינו שנקבל מהם הרבה, גם מאולסק שנשאר, ארצות הברית, כן, לובו כבר היה פה וכבר אמרו, אוקיי, אתה פה אז תשחק, משהו התפנצ'ר, זה בעיקר חבל שאנחנו מאבדים במכה בינואר, כנראה שלושה שחקנים כאלה, אמרת קודם על איכות שיורדת מהדשא, זה לפחות לגבי שניים בטוח איכות שיורדת מהדשא, לא יודע אם נחזיר אותה.
בוא נשאל שאלה היפותטית. אמרנו גולוברט, אמרנו הררה, ואמרנו ניקו אולסק, שזה באמת השמות שדוברו עליהם, שישוחררו. הייתם מביאים בלם זר או בלם ישראלי?
אני הייתי משאיר את גולוברט. אני לא חושב שאתה משחרר שחקן כזה.
סבבה, אבל אני אומר בהנחה שהוא הולך.
זה קשור לתמונת האינסטגרם, אני חושב שאתה לא יכול להשאיר אותו כבר, זה נשמע לי כאילו זה, שנקרא, הולך לקראת הפיצוץ, אם לא אחרי הפיצוץ.
אתה לא יכול לשחרר בלם עם יכולות התקפיות כאלה, זה אקס פקטור בליגה. האם אנחנו מסתכלים גם מול הפועל תל אביב, קבוצה שכנראה תבוא לשחק הגנתי מול מכבי נתניה בחוץ, אתה צריך כמה שיותר כלים התקפיים, ראינו שאין לך המון כלים התקפיים.
אתה צודק ב-100%, ואם אתה ינקה לשחר, מה אתה עושה עם ירדן שואה? אתה גם לא יכול לשחרר אותו? לא כי ארדן שואה הוא הדיון, אלא כי...
לא, אני...
נכון, גולוברט הוא שחקן מעולה, אבל אנחנו כבר במצב של דד אנד איתו כנראה.
עזוב, אנחנו גם לא מכירים את בפנוכו, את ההתנהלות בפנים, בתוך המועדון איתו, איך הוא מתנהג, כל הדברים האלה, ומעבר ל... מעבר לקטע מקצועי, יש פה באמת קטע אישי. אני לא יודע איך הוא, אני משער שאם הוא היה, אתה יודע, לא משחררים אותו על מקצועי.
אז זה בדיוק משהו שאני ראיתי במשחק האחרון. למרבה הפתעתי, הייתי מצפה ששחקן שממורמר על זה שהוא לא פותח בהרכב ומסתודד עם אולסק, למה לא שמים אותי ולמה כן שמים אותי, הייתי מצפה שהוא יהיה קבוי ביציאה, אבל למרבה הפתעתי, השחקן שהכי היה מעורב בצעקות, פשוט תחן את הכוון דביר שמעון בצעקות, למה אתה לא מניף אל גולוברט? באנגלית, פשוט כולו באטרף. נראה שכן, מבחינה חברתית, כן השתלב.
אני לא חושב שהבעיה איתו, אני לא חושב שחררים אותו מקצועית, בוא נגיד ככה.
נקווה שגם דראפיץ' ראה את מה שראית שם עם הכוון, כי כן, אין ספק שזה לשחרר שחקן כזה, זה עבדה אפילו יותר מהשניים האחרים. נקווה שזה לא יקרה, כי הוא בלם והוא זר והוא טוב. אבל אם זה לא יהיה הוא, אני חושב שלמצוא עכשיו בלם זר ולהכניס, דיברת קודם על להוציא כסף מהכיס, לא יודע, אני חושב שעדיף לקחת רמק, זאת אומרת, להוריד טיפה באיכות, אבל למצוא משהו שהוא קצת יותר מוכח, שאנחנו מכירים אותו, שאיך דיברנו, אז לא צריך למצוא גן ילדים, גן לילדים, ולכן ישראלים, יש משהו טוב כזה בקפריסין או בתאילנד, שווה.
דובר היום על מיקי סירושטיין, ראיתי איזו ידיעה שהוא הוצא. כמובן זה שהוא הוצא לא אומר שום דבר, לא אומר שהמועדון מעוניין, אבל סירושטיין, אם אתה משחרר את גולובר, אתה יכול בעיניי להיות פתרון טוב. אגב, עוד פתרון טוב זה דודי טירם. שחררת אותו, הרבה אוהדים לא מבינים, גם אני לא מבין למה השחקן הזה שוחרר. אם הוא יחזור, זה יכול להיות פתרון מצוין.
כן, יש כמה ישראלים, התשובה לשאלה שלך היא כנראה ישראלי, זה לא הזמן להסתבך, לא כלכלית ולא מקצועית, עם מישהו שאנחנו פשוט לא מכירים.
מסכים, אני חושב שינואר זה חלון טריקי, אמרתי זה כמה פעמים, אני לא חושב שגם היחיד שמחזיק בדעה הזאת, אבל רוב הסיכוי שאתה נופל, מאשר שאתה מרוויח בחלון הזה. אבל יאללה, בואו נגיע ונסכם קצת את באמת הסיבוב. דברו איתי, מי שחקן הסיבוב שלכם?
כל הסיבוב. מההתחלה עד הסוף.
אתה רוצה עד מחזור 3, וממחזור 3 עד 6?
אם אני מנסה להסתכל על כל הסיבוב כולו, באמת שכנראה מי ששיחק את כל הסיבוב, והיה די בסדר, זה...
שאתה עונה בחידה?
שהתשובה הזה, זה יפתיע, אבל בעיניי דני עמוס, כי... בחלק הראשון אני יכול לתת אולי קצת לא יודע, למרות כל הבלגן שהיה שם, אולי דולב התחיל את השלושה משחקים הראשונים טובים, ואחרי זה שגולוברט עזב אז אויבך נכנס ועשה מה שצריך, וכאלה וכאלה, באלמוג, כעת, באו, הלכו, מלדה, ניסה, אביב, גם לא היה מישהו שאפשר לתת לו מתוך 13 משחקים, סליחה, שישה שהיו שם, ומי ששיחק יותר משישה לא היה טוב. דני היה, והצירה שלו נגד מכבי תל אביב שהשאירה אותנו במשחק, ועוד משחקים. אני חושב שדני היה, קשה לי להגיד את זה, מצטיין, אבל הוא באמת הכי יציב, אפשר?
יאללה, הרווחת.
מבחינתי זה קניקובסקי ואויבך. אויבך מראה יציבות כבר עונה שנייה, באמת בלם נהדר. לגבי קניקובסקי, כל מה שנגיד זה...
מה קורה? למה אף אחד לא נותן לי תשובה אחת? כולה בחידון. מי השחקן המצטיין?
אני אלך על אויבך.
לי לצערי אין שחקן מצטיין, אני לא יכול לתת מצטיין אם אני מסתכל על כל הסיבוב הזה.
אתה קשה היום. אני גם הולך על דני עמוס, אני חושב ש...
יש, תן.
הפיץ פה את היכולת הכי יציבה לאורך כל הסיבוב הזה, ובמעבר חד, שחקן המאכזב של הסיבוב.
זה גם רק תשובה אחת פה. רק אחת. שוב, אם זה הסתכלות על סיבוב שלם ועל המחזור הראשון, שני, שלישי ועל מה, חיכיתי כבר שיגיע, זה כנראה אלמוג, מה שנקרא בשורות טובות, בשורות רעות, בארבעה משחקים האחרונים הוא באמת המצטיין, אבל בהסתכלות של מכלול ומה שכיווינו לקבל מגרמניה, אני מאוכזב, ציפיתי לי יותר.
עם כל הפרגון לרועי קיאט, עדיין לדעתי הוא היה הפחות טוב ממה שציפינו מתחילת העונה, עכשיו הוא במגמת שיפור, נקווה שימשיך ככה.
אני מסכים ב-100% עם מה שברק אמר. אם מקודם הכתרתי את מלדה כמאכזב, אז אני חושב שיש תחרות קשה עם אלמוג. אני בכל זאת אלך עם מלדה, כי מחלוץ פותח במכבי נתניה, שמקבל את הקרדיט. אני מצפה מדי פעם לפעולות טובות, שיקבל את הכדור וגם יעבור את המגן, ולא רק ייתקע במגן ויאבד את הכדור, או שינפק איזושהי ביתה חדה ומפתיעה על השאר. אני אפילו לא מדבר עליו כי השאר, אלא ינפק ביתה כזאת, ושום דבר מזה אנחנו לא מקבלים ממלדה, מבחינתי הוא מאכזב הסיבוב.
היה לו גול מדהים נגד רעננה. לא, הוא לא היה מדהים, אבל הוא היה גול.
עם הכיף. אני בחרתי גם שחקן התקפה, אני בחרתי את גיא מלמד. חסרה לנו תוצרת ממנו, חסרים לנו מספרים מהחלוץ השני הכי בכיר בסגל שלנו. וכשמסיימים סיבוב עם אפס שערים ואפס בישולים, יש פה בעיה, וצריך לפתור אותה, כי ברגע שנרוויח אותו חזרה, זה כוח התקפי משמעותי. הפתעת הסיבוב.
לא יודע אם זה סיבוב, אבל עוד פעם, אם אנחנו חותכים את זה ככה בשיטת הסלמי, אז דולב בחלק הראשון, ואם אנחנו יוצאים מפה קדימה, קארם ג'אבר, לגמרי. אנחנו מסתכלים, יש לנו בסגל ארבעה מגנים, אחד על המטוס, אחד פצוע, אחד עבר לשמאל כדי להחיות את עצמו, ואחד הגיע מהנוער, והוא פשוט כנראה הכי יעיל, הגנתית, התקפית. אני מאוד מאוד שמח, לא רק מהשלושה מחזורים האלה, אלא מה-13 שיבואו אחרי, אני מקווה.
גם כן, אני גם חושב, קארם ג'אבר, יש לו יופי של גישה למשחק, הוא בא לתקוף את המשחק, מה שנקרא, הוא, כשהוא מגיע עם הכדור, אז באמת, יש לו, הוא עושה הרבה מהלכים שיכולים להיות חיובים.
חד משמעית מה שקובי אמר, אני מאוד מסכים, בא לתקוף את המשחק, לא מפחד בן 19, אין לו שום פחד קהל, פחד במה, הפתעה חיובית מאוד.
יפה, 4 קולות לקרם, הוא עובר לסיבוב הבא. משחק הסיבוב שלכם?
נס ציונה. כנראה שלמרות הניצחון המרשים של נס ציונה, זה הפועל חיפה. זה גם היה שלישייה, זה גם היה 10 שחקנים, זה גם היה בתקופה שהיית, אני זוכר שדיברנו לפני המשחק בפגרה, היינו, זה היה באמת קו פרשת מים, אני לא רוצה לחשוב מה קורה, אם היינו חוזרים משלושה שבועות של פגרה, כדי להפסיד בסמי אופר, עוד פעם עם אדום מוקדם. אז זה היה ממש נקודה שבה אני חושב שינינו קו פרשת מים, שינינו את פנינו קדימה.
הפועל חיפה, לגמרי. נתנו שם את הכל, משחק הירואי, זה המשחק.
אם אנחנו מגדירים את משחק הסיבוב כמשחק הכי טוב, אז מן הסתם הפועל חיפה. ואם אנחנו מדברים על המשחק הכי מייצג, אז לצערי אני הולך על המשחק בטרנר מול הפועל באר שבע, שם נתניה לא היוותה יריב בכלל, באר שבע במשחק חלש ניצחה את נתניה בקלות, דווקא במגרש שנתניה ידעה לעשות צרות בשנים קודמות להפועל באר שבע, הפעם היא לא הייתה אפילו פקטור.
סבבה, אני הלכתי גם על הפועל חיפה, בתקווה שזה יהיה האשדוד שלנו של שנה שעברה. וזה מה שיוציא אותנו אולי קדימה. ציפיות לסיבוב השני.
אמרנו בהתחלה, אני חושב שפלייאוף עליון עם 2 או 3 כיסאות שם דפוסים, אז אין לי ספק שאנחנו חייבים, כי הליגה הרבה יותר חשובה ומרשימה מטורניר של משחקים אחד פעמים בטירה, בקריית שמונה או מול חדרה. אני חושב שלהגיע למקום לא שישי וגם לא חמישי, להגיע למקום רביעי, במצב העניינים, כמו שהליגה הזאת נראית, גם השלישי הוא אפשרי, אני חושב שזו המטרה.
לגמרי, פלייאוף עליון, אני חושב שאנחנו במגמת התקדמות כל הקבוצה, ואנחנו צריכים באמת להמשיך בקו הזה, לדעתי זה הכיוון.
לשמור על אותו קו של המשחקים האחרונים, אני בניגוד לחבריי כאן כן חושב שהגביע מאוד חשוב, זה הדבר היחיד שיכול להביא נחת לאוהדים אחרי הרבה מאוד שנים, יהיה קשה מאוד לתפוס את המקומות השלישי והרביעי, מכיוון שהקבוצות הגדולות הגיעו השנה לליגה, מכבי חיפה, ביתר, הפועל באר שבע תמיד תהיה למעלה, כמובן מכבי תל אביב, יהיה מאוד מאוד קשה לתפוס את אחד מ4 המקומות הראשונים.
אני גם אשמח לראות את היכולת של המשחקים האחרונים, אולי מהקצב צבירת נקודות, פחות מהיכולת, אני רוצה אותי יכולת טיפה יותר טובה, אני רוצה אותי יכולת כמו בהפועל חיפה, ובעיקר שהביטחון יחזור ולתת סיבוב הרבה יותר טוב מהסיבוב הזה. נעבור הלאה, עוד תופעה שאנחנו ערים לה לאחרונה, לכל הרכשים בקהל, בעצם יש לנו קצת סבתוכה שם. קובי, תעשה לנו קצת סדר על הארגוני האוהדים ביציאה, למי שלא מכיר את כל הסוגיות שם.
מה שקורה היום, מה שהיה
בוא בעבר. נתחיל מההיסטוריה, איך התגלגלנו עד הלום.
אז מימי הקופסה העליזים, מה שנקרא, היה את הפנזין, שאז התחילו באמת כל הנושא של ארגוני האוהדים, ואחרי הפנזין הגיע קרייזי. במרוצת השנים, היה עוד ארגון, היה את הדיימונדס ארמי, שהיה לפני בעצם הארגון הנוכחי, שזה האולטרס, האולטרה דיימונדס, שהם גם כן הפסיקו את הפעילות שלהם. בחודשים האחרונים, חודש האחרון, נוצר מצב שהיציאה הוא נשאר ללא גוש מעודד. יש רצון לעודד, אבל אין באמת מי שיסחוף את כל הנושא הזה.
מה הוביל למשבר הזה? אבל
מה שהוביל למשבר זה בעצם חוסר סדר שיש ביציאה מארגון לארגון. יש את הארגון של האולטרה, אוקיי? ומה שקרה בסופו של דבר, שהוא הרגיש שהוא לא מקבל את הפידבק מהקהל. אני חושב שגם הם, בינם לבין עצמם, באו עם גישה לא נכונה ליציאה. זאת אומרת, ברגע שאתה בא עם חולצות שחורות, אתה בא להראות איזשהו סוג של... הם פיתחו איזשהו סוג של דפוס שקיים היום פחות בארץ, אבל יותר כאילו בעולם. שלהגיע עם חולצות שחורות ולבוא עם גישה של אולטרה, שזה אומר שאתה מגיע ליציע ואתה רואה רק את עצמך קודם כל, לפני שאתה רואה את הקהל, כי לבוא בחולצות שחורות זה כאילו לפגוע באיזשהו מקום ב-DNA של מכבי נתניה, של האוהדים של מכבי נתניה, שאנחנו רגילים לבוא עם חולצות צהובות, ואנחנו רגילים, בוא נגיד, זה לא ה-DNA של מכבי נתניה, לבוא ולבדל את עצמך מהקהל, אתה קודם כל צריך לדעת מי אתה, מי אתה זה מי אנחנו. אנחנו צריכים לקחת את כל המכלול הזה, וקודם כל לבנות עצמנו, לדעת מי אנחנו. אם אתה בא ואתה מבדל את עצמך, ואתה בא עם חולצות שחורות, אתה, אוקיי, אז אתה קבוצה של 15 איש, 20 איש, שבאים כאילו להיות חלק מהקהל, ורוצים את הפידבק מהקהל, אבל הוא בעצם מבדל את עצמו, ברגע שהוא שם את כל הקטע של החולצות שחורות, וכאילו עושה כל מיני פעולות גם מבחוץ, שהם פחות, נקרא לזה. אם אני אבא, ומגיע עם הילד שלי, ובא ילד כזה שאני אתרום לו כסף בשביל הארגון שלו, בשביל הציוד, אז קצת יותר קשה להוציא את הכסף הזה, אני אומר את האמת. למרות שכולם חברים שלי שם, ואני מעריך את כולם, אני חושב שבגישה שלהם, הם טעו והם לקחו את הקהל למקום שהוא פחות נכון. צריך לומר את האמת, אני לא יכול, אי אפשר להסתתר מאחורי הדברים. צריך לחזור לבסיס שלנו, אם אנחנו מסתכלים קדימה, ולנסות למצוא את המחבר. אני דווקא מאוד אוהב את ה... באופן פרדוקסלי מאוד אוהב את המשבר שנוצר עכשיו, כי הוא שם לנו את המראה מול הפנים, מה אנחנו רוצים לראות ברמת היציאה, ואיך אנחנו רוצים לראות את היציאה המתקדם לתקופה הקרובה והרחוקה, וחבר'ה צריכים להרים את עצמם ולראות מה, איך מקדמים את כל הנושא הזה, אם יהיה טוב, לא יהיה טוב, דגלים, איך אנחנו מתקדמים משם. כרגע אין כלום, זה ברמה כזאת, וחבל.
אז רגע, אם אנחנו מזקקים את הבעיה עצמה, אז אתה אומר שבעצם הארגון האחרון לא הצליח לקרב את הקהל אליו, מסיבות כאלה ואחרות?
לצער כולנו, כן, אני הכי רציתי שהם יצליחו, שהכי ילך להם, בזמנים כאלו ואחרים, כאילו עזרתי להם, אנחנו תמיד מודדים באותו אזור, אז זה כאילו, אתה יודע, כולנו באותו, באים לפה לאותה מטרה, מה שנקרא, וזה התפספס איפשהו, וחבל לכולנו.
קובי אמר את הדברים מהזווית שלו, הוא מן הסתם מבין הרבה יותר ממני ברכשי הקהל, אני לא יושב עם הקהל, אני תמיד יושב או בעיתונאים או על הדשא, אני יכול להגיד מה אני רואה. קודם כל, המעבר למזרחי היה טעות מבחינת מכבי נתניה. הקהל שלה לא תפור למזרחי, לא בגודל, לא באקוסטיקה של אצטדיון נתניה, שזה ישמע מצחיק, אבל אני משוכנע, שהאקוסטיקה במערבית טובה מבמזרחי, למרות שזה אמור להיות סימטרי.
רגע, אבל אנחנו קצת סוטים, כי זה לא הנושא, ואני לא חושב שזה גם... זה לא משפיע על ארגון אוהדים כזה או אחר, באיזה יציע הוא יושב. אז בואו...
אז מה שכן משפיע, מבלי להיכנס לשמות, ומבלי באמת ברמה פרטנית, אבל האנשים שמובילים היום את ארגון האוהדים של מכבי נתניה, הם לא כאלה שסוחפים אחריהם את הקהל. הם לא קובי אמר. קובי הוא דמות מוכרת ביציע, הוא מחבר את השירים, הוא דמות מאוד קריזמטית, וכשהוא הוביל את הדיימונדס ארמי, מכבי נתניה הייתה, הקהל של מכבי נתניה היה בתקופה הטובה ביותר שלו, שכיף היה לשיר את השירים, הייתה חוויה לבוא ליציאה, גם האמת שהכדורגל היה יותר טוב, וזה גם כמובן תורם, אבל אני חושב שמי שנמצא היום, עם כל הכבוד, הוא לא קובי אמר, והוא לא סוחף אחריו, אנשים לא יבואו כדי לשיר איתו, לא יבואו, כדי לעמוד לצידו, והנה קובי נמצא פה היום, דיברתי איתו הרבה פעמים על הנושא הזה. אם הוא מבחינתו יסכים לקחת חזרה את המושכות ולהחזיר אתרה ליושנה, הוא יעשה טוב מאוד למועדון שהוא אוהב, אבל אני בספק שהוא יעשה טוב לעצמו, כי כמובן זה דורש משאבים וזמן וכו'.
אז בוא, אני... בוא נמצא פתרון okay. טיפה יותר אולי אלגנטי בעברת השרביט או תהליכים מוסדרים ביציאה.
תראה, בסופו של דבר, מה שקרה, החבר'ה של האולטרה הם חבר'ה מאוד צעירים, אוקיי? ומה שקרה לפני זה היה את הארגון של הדיימונדס ארמי, ארגון שאני הייתי אחד המקימים שלו. בסופו של דבר, בשלבים האחרונים של הארגון, נוצר מצב שהחבר'ה של שכיום נקראים האולטרה, אוקיי? שכולם בסופו של דבר מאותה קבוצה, עשו מה שנקרא הפרד ומשול. מה הם עשו? הם אמרו, הם היו בעצם הידיים הפועלות של הארמי. הם היו צובעים, הם היו תולים את השלטים, הם היו האנשים היותר פעילים.
צריך להסביר גם לקהל הרחב, מה שנקרא, שלא מודע לכל התהליכים האלה, שיש הרבה עבודה מסביב לדברים האלה.
יש המון עבודה, ובלי החבר'ה שנותנים את היד המושטת הזאת בשביל באמת לצבור את הדגלים ולעשות וליצור וזה, שום ארגון, גם עם האנשים הכי, לא משנה הגיל, אבל גם האנשים עם הרצון הכי גדול, לא יצליחו, כי צריך שם הידיים פועלות בסופו של דבר. ואם אין לך את הידיים הפועלות האלה שרוצות לעשות את הדברים, אז זה לא יקרה. אז ברגע שהם הפסיקו לעבוד, אוקיי? והפסיקו לעזור לארמי לקדם את הרצון של כל הקהל בעצם, אתה יודע, לצבור את הדגלים, לעשות אני לא יודע, קונפטי, כל הפעילות שצריכה לעשות, והם עלו למעלה, אז בעצם הארמי, זה גם אחת הסיבות, בעצם לא יכול להמשיך להתקיים. זה היה מאוד כואב לכולנו. אני הייתי חלק מהארמי, וזה אחת הסיבות, זה לא הסיבה העיקרית, זאת אחת הסיבות, כי החבר'ה המבוגרים של הארמי, הם בעצם היו, התוו את הדרך, אוקיי? לאיך ארגון צריך לפעול, הם הורידו את ההנחיות למטה, ובסופו של דבר, מי שלא מכיר את הנושאים של הארגונים, זה בסוף נופל על כמות מאוד מאוד מצומצמת של אנשים, שהם בעצם הנושא כלים של כל הקהל הזה. וצריך, קודם כל צריך להעריך את כל האנשים האלה.
בוא תרחיב על זה, כי זה באמת אנשים לא מכירים.
אני אנסה. בסופו של דבר, ארגון נופל על, אני אומר את זה בצער, אבל על, 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 ברמה של 3-4 אנשים, אוקיי? שהם מורידים הנחיות למטה. זאת אומרת, ואם האנשים האחרים לא פעילים באותו זמן, אז אותם 3-4 אנשים הם אלה שיקחו את הפעילות שצריכה להתבצע על ידי החבר'ה הצעירים יותר. זה מוביל למצב של קריסה. ארגון זה כמו עסק לכל דבר. ואם אתה לא מוריד את ההנחיות בצורה נכונה, ואם לך את האנשים שיעשו את העבודה הזאת, אתה קורס. אתה לא יכול, זה לא מחזיק מים. ובסופו של דבר, מה שקורה עכשיו, זה פשוט חבל שככה התנהלו הדברים. היה אפשר לבנות את זה בצורה אחרת ונבונה יותר. וכל הקהל וכל הנושא של העידוד פה מתפספס ברמות מטורפות, כי יש פוטנציאל אדיר לקהל של מכבי נתניה. זה לא אני הראשון שאומר את זה, יש פה חומר אנושי נהדר. צריך רק לכוון אותו למקומות הנכונים, והקהל הזה יכול לעוף בקלות. אני יודע איך לעשות את הדברים, אוקיי? אני ממרום גילי לא אעשה את זה, אבל אני כן יכול לכוון את האנשים שכן ירצו לקחת את זה הלאה, להגיד להם איך לעשות את הדברים בצורה נכונה, בעזרת עוד מבוגרים. אם זה מהארמי, אם ירצו לתת איתי יד, לקחת את זה ביחד ולהתחיל להוריד הנחיות למטה, וגם אנחנו נעשה דברים. אבל ברגע שיהיו איתי עוד מבוגרים שיעשו אותם דברים, אז גם לי באופן אישי יותר מוטיבציה לתת מעצמי, אוקיי? כי אני לא יבוא וירד, כי יוריד הנחיות.
דיברת מקודם קצת על שאתה אוהב את המצב הנוכחי הזה, נכון? כן. שזה בצורה פרדוקסלית.
נכון.
הייתה גם איזו יוזמה מסוימת, נכון? נכון. שהתחילה להתגבש, לעשות איזו איחוד של כמה ארגונים, או להיפגש ולדבר על הדברים, היה משהו שהתקדם.
אני אדבר קצת על היציע ואיך שהוא בנוי. יש את הארגון, יש את הארגון המועדד, ויש את הגוש המרכזי, שנותן את העידוד, ויש את המעגלים מסביב, שהם נותנים את הבסיס, ומחזקים את הגוש המעודד. והיציע הוא כאילו מחולק לקבוצות כאלה, אוקיי? יש את הארגונים הקודמים, יש את הארגון, לא, לא ארגון, זה האולטרה, שהוא מצא קצת בצד כרגע, אוקיי? שהוא כאילו מבחינתו חדל פעילות עד כמה שאני יודע, אלא אם כן אבין אחרת. ויש את הארמי, שהוא פשוט מפוצל ביציע. כל מיני חבר'ה שרוצים לתת מעצמם, בסופו של דבר לא מצליחים לגבש איזושהי אחדות מסוימת. אני לא מדבר על הארגון הקודם, שזה הקרייטי, שנמצאים למעלה, באמת כבר, מה שנקרא, הסוד שלהם, והם גם עושים היום בכל מיני פעילויות כאלו ואחרות. אני יצאתי מהם, ואני כאילו מאוד, מאוד, מאוד מעריך אותם. אבל חבר'ה שכן יכולים ורוצים לתת מעצמם היום, לא עושים את זה, לא מצליחים לגבש איזושהי אחדות.
יש איזה דרך להפשיר את היחסים האלה, את כל המעגלים האלה לרטר?
במשך השנים אני מנסה לעשות את זה כל כך הרבה, ופשוט נתקע בקיר בטון. אני יכול להגיד בצער רב שכאילו, אם אני מסתכל על זה מהצד, אף אחד לא באמת, כאילו כל אחד אומר שהוא מסתכל על הקבוצה, ומסתכל על טובת היציאה, אבל איך שאני רואה, איך שאני רואה את הקהל הגדול, כאילו איך שהוא מתייחס למצב, ואיך שהם מתייחסים למצב, זה כאילו הם כאילו לא רואים באופן שווה את אותה תמונה, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לעודד את מכבי נתניה, ולתת שם את הכל. וכל צד כאילו סוג של רואה את עצמו, זה פשוט מצער. וחבל, כי בסופו של דבר, אם באמת היו רואים את הקולקטיבי ואת המאחד, אז היו עושים פה יד אחת. ויאללה, כולם עודדים, זה אין פה, לא צריך פה תורה מסיני, לא צריכים להיות פה חברים ביציאה. אני מאמין שגם ברמת האינטראקציה, זה גם לא תמיד יכול להתחבר. אבל יש רצון טוב, אבל חבל שזה לא מתחבר, אני לא יודע מה להגיד לך, פשוט מאכזב.
מה עושים מפה?
כן, מה יהיה?
מה יהיה? זה שאלת המיליון דולר. יקרה משהו, לא, מישהו ייכנס לבקום הזה, לא יעזור כלום. קהל של 5-6 אלף איש משחק בית, לא יכול להיות מצב שלא ייצר לעצמו אלטרנטיבה. אני לא יודע מי, אני לא יודע מה, אבל חבר'ה שהיו ועשו בעבר, יעשו גם בהמשך ובעתיד, כי הם הם החבר'ה שבאמת יש להם את התשוקה.
אתה חושב שיש מספיק אנשים שזה אכפת להם וחשוב להם, פלוס יודעים מה לעשות כדי שזה איכשהו ייפטר מתישהו, או שאנחנו במצב של מי שיודע לא רוצה, מי שרוצה לא בדיוק יודע איך להרים דבר כזה, אין טוב.
כן, כן, זה שילוב של כמה דברים שציינת פה. בסופו של דבר צריך לאחד פה כוחות ולראות איך גורמים לכל זה לקרות, ושאנשים שיש להם את הידע יחזרו לפעול ולהרים את היציאה, כי הם פשוט עושים את זה הכי טוב, ובאמת יש אנשים נפלאים שיכולים לעשות את זה. אין לי ספק בכלל, מה תמיד פה לתת יד.
למי מתקשרים?
עד 700, עידוד, עידוד.
צריך פה, זה נשמע כאילו, קובי כאילו מתאר את זה באמת בגרון חנוק מה שנקרא, וזה נשמע כאילו כל מה שצריך לעשות פה זה 4 טלפונים או איזה קבוצת וואטסאפ של 5 אנשים, שפשוט אומרים, קוסום, עושים הכל בצד, זה נראה פשוט עצוב. אני מדמיין את הפודקאסט של דראפיץ' וברדה, עם סגל, יושבים ומלהגים על אכזבת הסיבוב שלהם, וכאילו,
גדול.
אתה מסתכל ואתה אומר, זה לא נעים. עכשיו, מה זה? אני לא מדבר עם בחוץ, אני חלק מזה. כל שיר שאני לא עומד וצועק, כל רגע שהציף לו למעלה, ואני חלק מזה. כאילו, כולנו חלק מזה. יש פה, אתה מדבר על 4-5, אני חושב שיש פה 5,000 איש שאחראים על הסיפור הזה. אין פה, הסיפור התחיל מזה, דיברת על לבדל, חולצות שחורות, אני מבין הכל, אבל בסוף מדובר על זה שיש הרבה מאוד אנשים, סליחה, שבאים ליציאה, וכן, יש אווירה, אני אומר לך בתור אחד כזה, יש את האלה שיעבדו וישירו, אנחנו נצטרף כשבצ'ירה ייתן גול, אנחנו נצטרף אחרי המשחק כשננצח בחגיגה עם השפרצות מים של השחקנים, וכל השאר לא עלינו. ואני חייב להגיד לך בתור מה שקרה, הרוב הדומם, אני חושב שזה אחריות וגב שצריך לבוא מכל הקהל, לא יודע באיזה פלטפורמה, באיזה קבוצת פייסבוק, באיזה, לא יודע מה. ברור שמישהו צריך להציט את הלהבה הזאת, אבל זה קריאת השכמה, זה שאין טוב. אתה יודע, כל עוד יש טוב, אמרת שאתה אוהב את הבלגן הזה, כל עוד יש טוב, אף אחד לא יודע מה קורה. אתה מגיע, תפורה כרגיל, מחלקים דגלונים, יש טופים, תולים, אהבה תנצח ושלום על ישראל. באת שעתיים, שרת ואתה הולך הביתה. כשאין טוב, פתאום אתה מבין כמה כשזה לא קיים, כמה זה עצוב. זה נשמע, אני הייתי במשחק באיטליה, אחרי האסון שם שקרס גשר, והודיעו כל האולטרס שלא מעודדים. הייתי במשחק, זה היה פשוט דיכאון, אתה יושב, מה שנקרא, בקונצרט, דממה בקהל, וזה חלק מהמשחק, זה בערך כמו שהשחקנים יבואו לשחק עם חולצות טישרט ולא עם מדים של קבוצה, זה חלק מהמשחק, זה הכרחי. אני חושב שהקריאה היא בקטנה, לגרעין שדיברת עליו, שאתה מכיר אותו, לשים מה שצריך בצד ומה שנקרא לפתוח את הקבוצת וואטסאפ הזאת, אבל הקריאה הגדולה היא ל-4,000 האחרים, 4.5 האחרים, שיתעוררו וישימו יד בכיס או יד על הצעיף או לפתוח את הגרון או לצמצם ולשבת באמצע. לא יכול להיות, לא יודע מי הם השמות האלה, ה-20, 30, לא יכול להיות ש-30 אנשים מחזיקים על הגב שלהם 5,000 איש. זה פשוט לא סביר.
וצריך לומר חד משמעית, זה פוגע מקצועית. קהל ביתי שווה נקודות.
ברור.
ובמשחקים הביתיים בבחות נגד ביתר, מכבי חיפה, מכבי תל אביב וכולי, משחק ביתי של ביתר לכל דבר. הקהל של מכבי נתניה לא נשמע.
זה הפרדוקס. אמרתם שזה כאילו בתקופות הטובות שקובי היה בציע, זה הביצה והתרנגולת. ועכשיו זה כשאין כדורגל, אין קהל שיש, זה משהו עם זה חייב לקרות, ואני אומר לא... לאחרים, תדאגו שזה יקרה. אנחנו, כל אחד מה5,000 האלה, צריכים לדאוג שזה יקרה.
אבל אני רוצה לשאול את קובי, בתחילת העונה, היו לך איזה שבועיים שכן חזרת, אתה ושי שביט ועוד מישהו, ואז אחרי שבועיים ירדת מזה. מה היה שם?
זה היה זמני, האמת, העליתי איזשהו פוסט בקבוצת אוהדים, ואמרתי, אוקיי, אף אחד לא רוצה לקחת, אז אמרתי, לא במשמרת שלי, אני אעשה מה שאני יכול, בשביל מה שנקרא להשאיר את הגחלת בעיניה. ועשיתי את זה שבועיים, כולם ידעו וגם כתבתי את זה שזה הולך להיות זמני, בשביל מה שנקרא להפשיר את הקרקע לבאים אחריי, וביחד איתי אנחנו נקים איזשהו משהו חדש, שלא אני לוקח על הגב שלי את כל העסק הזה, אתה מבין? בחור בגילי, לא צריך עכשיו להרים תוף ולהרים דגל, זה היה ברמה כזאת, שתבין איזה אבסורד, קהל של 5-6,000 איש, סוג של נותן לקובי אמר, אוקיי, עם עוד כמה חבר'ה... ילדים, אוקיי? צעירים. לקחת את היציאה. זה לא פייר, אני חושב גם, אתה מבין? יש פה בצוות הנגולת, כי אני גם לקחתי את זה על עצמי. אבל לקחתי את זה על עצמי מתוך מקום של כאב, שאף אחד לא רוצה לבוא ולקחת. למה אין את הקבוצה הזאת של האוהדים שבאמת תבוא ותיקח, במקום בענף שכבר עשה משהו, אוקיי, מוכר, הכל טוב ויפה, ומכבדים אותי כולם.
מה קורה מפה? בוא, התחלת לדבר על זה, אמרת פה, איזה צעדים צריכים לקרות?
איזה צעדים? קודם כל אנחנו צריכים להתחיל למצוא את המנהיגים החדשים ביציאה, שאנשים ירצו לקחת את זה. גם חבר'ה צעירים. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם יקום איזשהו ארגון חדש, הייתי רוצה לראות פנים חדשות לגמרי, ואל הפנים האלה הצטרפו גם הארמי, אולי, בשאיפה, גם הארמי וגם האולטרה. יש להם הרבה על הגב שלהם, לשתי הארגונים האלה, הם עברו הרבה דברים, וצריך פה איזשהו דם חדש, שהוא יהיה קולקטיבי, זאת אומרת, שיהיה להם גם את המקום הזה של, אוקיי, יש מישהו חדש שהוא בפרונט עכשיו, אוקיי, אנחנו נבוא ונעזור לו, שאנחנו נותנים את המעטפת ואת הידע שלנו. וזה משהו שבאמת יוכל להרים את כולם, גם את הארמי, גם את האולטרה. יש שם חבר'ה נהדרים, משתי הקבוצות האלה. ולקחת את הקהל למקום שהוא יותר חיובי, חולצות צהובות, גלים צהובים, הכל ככה באווירה חיובית, ולא קודרת, אנחנו לא אולטרס פרטיזן. לבוא ולשים חולצות שחורות, ולבוא ולהגיד אנחנו פה בשביל, זה משדר משהו שהוא כאילו קצת שלילי, וזה לא בדי-אנ-אי של מכבי נתניה.
וזה מרתיע אנשים. אמרתי, זה
חז וחלילה, אנשים מה שאני אומר לצלק. עכשיו, גם אמרתי להם בפנים, במחצית, במשחק האחרון, אני אמרתי להם, חבר'ה, זה לא לעניין. הם יודעים את זה טוב מאוד, מכירים טוב מאוד את הגישה שלי. פשוט חבל, כי זה לא אנחנו.
קובי, עוד שאלה שאני חייב לשאול אותך. מקודם ציינתי את זה, ודניאל אמר שזה ייקח יותר מדי זמן לדבר על זה, אבל אתה לא חושב שהמעבר למזרחי הרג את הקהל של מכבי נתניה?
לא, האמת שלא, ממש לא. כי במזרחי יש לך יציע אחד בעליון, שהוא כולו פתוח, ויש לך במה במרכז. הבמה הזאת היא מאוד דומיננטית. אוקיי, ברגע שרואים שם איזשהו שי שביט שעולה לשם, או טאקו בזאת השם שיעלה לשם, או שאני לא יודע. כל אוהד אחר שהוא דומיננטי שיכול לעלות לשם ולהתוות את הדרך של הקהל מהנקודה הזאת, זה נותן אוויר, רואים איזושהי דמות שמביאה את העידוד לרמה אחרת, וגם הקבוצה מסביבו כאילו מייצרת את האווירה הזאת, וזה נותן אווירה. ברגע שהיינו במערבי, אז החבר'ה של הארמי היו כזה קצת מצד שמאל לבמה, לא הייתה שם הבמה בעצם.
אבל זה היה ריכוז של כוח. רצינו
ללכת לאזור של היציע העיתונות עם הדגלים והכל, אבל זה לא נראה אותו דבר. זה לא נשמע אותו דבר, וגם כשאתה רוצה להניף דגל, אז אתה מסתיר לכל העיתונאים שם למעלה, ואומרים לך להוריד, זה כזה לא נוח, ואתה צריך להיות ברמת הקהל, אמור להיות במרכז של המרכז של המרכז, כי אתה מתחיל לשדר לכל המעגלים מסביב, שאנחנו פה במרכז, ואנחנו נותנים את העבודה, ואתם מצטרפים אלינו, זה הכל.
ובנקודה הזאת אני חייב למתוח ביקורת על מי שתכנן את אצטדיון נתניה, הסאגה גם סביב הבנייה שלו, ובסוף בנו אותו, אתה יודע, ככה, על רגל אחת, אצטדיון נתניה הוא יצור כלאיים. אם הוא היה קצת יותר גדול, לא הייתה את הבעיה של המקום, והיו יכולים לשבת במערבי, שזה המקום שמתאים להם. אני אומר לכם את זה כמי שראה אותם גם במזרחי וגם במערבי. ואם היה יותר קטן, אז זה היה מפוצץ כל משחק, והייתה לך אווירה ביתית. אבל בעיריית נתניה לא חשבו מי הלקוח העיקרי של אצטדיון נתניה, שזאת מכבי נתניה, ועשו משהו שהוא יצור כלאיים שלא מתאים.
מסכים? אין ספק שהאצטדיון הזה לא אידיאלי, אבל זה מה יש. אני, דרך אגב, איתך, אני בעד המזרחי, הרציפות, החוסר יציע עיתונאי, הכל שמתאים לקהל. אנחנו רק צריכים למלא אותו, זה הבעיה שלנו, לא המיקום. יש איזה דרך שאתה רואה עכשיו לפשר את העניינים שם?
צא בקריאה, קובי, זו הפלטפורמה.
תודה. אני מבחינתי כל הזמן מנסה לתווך ולגשר מאחורי הקלעים. יש הרבה דם רע בין שתי הארגונים האלה, וחבל, כי יש שם אנשים טובים משני הצדדים, כי זה הסתיים רע מבחינת הארמי, כפי שציינתי מקודם. ברגע שלא היה להם את הידיים העובדות, אז חלק גדול מהסיבה שהארגון פורק, וזה מובן, בלי ידיים פה לא אי אפשר להתקדם. ומהצד השני יש את החבר'ה הצעירים יותר של האולטרה, שרוצים לבוא ולעודד, והם גם כן מאוד מתוסכלים מהמצב, אבל הם גם כן מצפים שיבוא איזשהם חבר'ה מבוגרים מלמעלה, ויתוו להם את הדרך. זאת אומרת, כל פעם יש חבר'ה אחרים שמגיעים לקדמת הבמה, ויש את ה... אני לא יודע איך להגיד את זה, זאת אומרת, אם היינו מגיעים לשער לוי בקופסה, ומסתכלים למעלה, היית רואה רק מבוגרים. אז אני אתן לך את הביטחון הזה, גם לצעירים יותר, שאוקיי, יש פה אבא ואמא ליציע הזה. וכשאתה מגיע היום להציע של, להציע מזרחי, ואתה מתחיל כאילו, אתה עולה למעלה, אתה רואה רק ילדים, ואז גם מבוגרים שרוצים להצטרף, זה קצת מונע מהם, כי זה נותן להם כאילו, אוקיי, מה, אני פה עם ילדים, מה קורה, מה, איפה אני מוצא את עצמי בסיטואציה הזאת?
זה ממש קריאה נרגשת, כמו שאמרתי קודם, לכל המבוגרים שיושבים בצד, ומסתכלים על החבורת ילדים, הקפוצ'ון השחור, להבין שהם אלה שצריכים לעמוד שם, הם אלה שצריכים לעשות, ואני אומר, דעתי הצנועה, באמת צנועה, אני לא מבין שום דבר בעניינים האלה, כל מה שאמרת על הקושי ועל לסחוב הכל, כשאתה, כמו שאמרת הרגע, מסתכל ורואה מסביבך שהיציע, מה שנקרא, מתכווץ פנימה, והמבוגרים שיושבים בצד ואוכלים קרטיב, הופכים להיות, עובדים איתך, עובדים שלך, שרים איתך, עומדים לידך, אז גם אתה מוכן לעבוד פי שתיים ולהתאמץ. ועוד פעם, יכול להיות שהגרעין של הבעיה הוא ארגון כזה או ארגון אחר, או פרסונלי או ויכוחים. אני בטוח שהפתרון של הבעיה זה המכלול, זה האלף אלפיים שצריכים להידבק שם ולעזור.
אני חושב שהיציע צריך לבנות לעצמו תרבות עידוד מחדש, לא מה שהיה עד עכשיו. צריך ליצור מצב שעוד חבר'ה מבוגרים מצטרפים לכל הנושא של העידוד. לא צריך לקחת זה גם כל כך קשה, זה לא שעכשיו באים מבקשים לכם לצבוע, לתלות שלטים או משהו, זה רק לבוא, לעודד שעה וחצי, שעתיים וללכת הביתה, לא צריך לעשות מעבר לזה, לא מבקשים לכם יותר מזה, והיציע היה הרבה יותר טוב, אין ספק.
יפה, אז אנחנו באמת יוצאים מפה, גם מצטרפים לקריאה, חבר'ה, דברו עם קובי, הוא פה גם לתת ידע, לפתח את הדור הבא, ובאמת אני מקווה שנדע לצאת מהמשבר הזה מבחינת יציאה, כי אין ספק, נראה כמו שאמרת, עידוד זה נקודות, וזה מתבטא על הדשא, ובואו נדבר על היריבה הבאה שלנו, שלה יש ארגון אוהדים די נפלא, הפועל תל אביב ביום ראשון מגיעה ליהלום, הפועל תל אביב מגיעה למשחק הזה אחרי ניצחון על חדרה, לא יודע אם לקרוא לזה מגרש כדורגל או שלולית בוץ, כאשר קדמו לו שני הפסדים, אחד בדרבי ואחד לביתר ירושלים. ניר, הפועל של קלינגר נראית יותר טוב או פחות טוב?
הפועל של קלינגר ניצחה את מי שהייתה צריכה לנצח והפסיד על מי שהייתה צריכה להפסיד, שזה יותר ממה שעשה ניסו אביטן. אם אנחנו מסתכלים על כל המשחקים האחרונים של הפועל, שישה משחקים האחרונים היא הבקיעה שלושה שערים, ולכן אני די בטוח שהיא לא תכבוש מול מכבי נתניה. אם ההגנה של נתניה עצרה את מכבי תל אביב, עם הרבה מאוד מזל אגב, אני חושב שאין יותר מדי מה לדאוג מההתקפה של הפועל תל אביב, ולכן אני הייתי משחק מאוד התקפי במשחק הזה.
בדיוק, אבל זה סוג משחק שונה. זאת אומרת, מול מכבי תל אביב שיחקת הגנתי, אז יכולת אולי למנוע את הגואלים, פה אתה צריך לתת יותר שטחים כדי לכבוש.
אני הייתי פותח מאוד התקפי, אם אני מדבר ברמה הפרסונלית, אז בהגנה אני הייתי מחזיר את גולו בארט להרכב, בגלל היכולות ההתקפיות שלו, גם מול מכבי תל אביב היו כמה בעיטות חופשיות, שמאוד הייתי רוצה לראות את גולו בארט לוקח. אני אפתיע אתכם ואגיד שהייתי פותח גם עם בורחה הררה. גם
רגע, שנייה, אנחנו נדבר על ההרכב רגע בסוף, בוא נדבר שנייה על
הפועל. אתה הדראפיץ', לא אותנו.
בוא נדבר רגע על הפועל תל אביב, אחרי זה נדבר על החלק שלנו במשחק הזה, שחקנים שאנחנו צריכים לשים עליהם תשומת לב מיוחדת?
אני לא יודע אם הפועל יודעת להגיד על איזה שחקנים צריך לשים תשומת לב, אני חושב שאנחנו, זה באמת משחק, אולי חוצפה להגיד, אבל באמת אין שום סיבה שאנחנו לא ננצח אותו שלוש נקודות, ולא כמו הפועל רעננה וקריית שמונה. אנחנו קבוצה יותר טובה, יותר מאומנת, יותר איכותית, גם בסגל, גם ברצף. אנחנו באים אחרי מכבי תל אביב, הגנתית, התקפית, אנחנו לא יכולה להיות אופציה אחרת מלבד שלוש נקודות. הפועל תל אביב בכל זאת, אין, התקפה שלהם מאוד חלשה, אני לא רואה את אויבך מסתבך עם אלטמן או עם שם מה שקורה. באמת מנסה למצוא שם נקודות אור, כמו שאמרתי, גם בהפועל לא ימצאו שם יותר מדי נקודות אור. אנחנו צריכים לבוא בבית, להיות יותר טובים ולקחת שלוש נקודות.
אוקיי, אני חושב שהפערים בליגה לא כאלה גדולים, אז הכל יכול לקרות באמת בכל, לפחות בחלק שתי ליגות.
אני מסכים.
אז בליגה שלנו.
ולכן אני חושב שאסור לנו לתת לזה שכל דבר יקרה. במגרש, במצב הזה, אנחנו צריכים רק לנצח אותם.
נכון, אין ספק שצריך לצאת מהמשחק הזה עם הנקודות. דרך אגב, אני סימנתי את עומרי אלטמן, גם בגלל שהוא בהתאוששות בזמן האחרון, כבש את השער האחרון, הוא גם הוביל את הקבוצה באיומים. ומרווין פירסמן, שתומך בהתקפה באופן קבוע, מוביל במסירות, מסירות מפתח שם. אז יש שתי שחקנים שאני הייתי שמח, וכמובן, לא יודע, דגני בהגנה, אינבורם שלא באמת עושה משהו העונה, אבל הוא מסוג השחקנים האלה שבמהלך עושה משהו.
עלול לעשות משהו.
כן.
הוא שחקן מאוד ארבומי, אתה יודע, אתה שלחת את הליינאפ של השידור הזה לפני השידור, והסתכלתי מה יהיה, וראיתי שצריך לבחור שחקן, או שחקנים של הפועל להיזהר מהם, חשבתי על השאלה הזאת, לא הצלחתי להגיע לכדי תשובה עם אף שחקן, ולכן התשובה שלי שאין שחקנים לשים עליהם דגש, הפועל תל אביב באמת לא מרשימה עונה, אני מסכים מאוד עם מה שחברי כאן אמר, נתן יחייבת 3 נקודות במשחק הזה, אם היא תבוא במחשבה שזה משחק שווה כוחות, כי הפועל תל אביב היא קבוצה גדולה, וכמו שהיא באה בבלומפילד אגב במשחק הראשון, ויצא משם רק עם 0-0, למרות שהייתה חייבת לנצח, אז גם פה אני מהמר שיגמר 0-0 בדיוק. ואני חושש מזה, כי לנתניה, ובהינתן שפטוס עדיין יהיה פצוע, אין ממש את ה-go to guy שהיא תלך אליו כדי שיבקיע לה את השער האחד. לא חושב שנתניה תבקיע פה בצרורות. אולי קניקובסקי, יכול להיות שהישוע תבוא ממנו, אבל אני הייתי פותח עם רון אשכנזי, למשל, שהרשים אותי לחיוב רבע השעה או משהו כזה שהוא שיחק מול מכבי תל אביב, עשה שם פעולה טובה, סיכן את ההגנה של מכבי תל אביב באיזושהי פריצה אחת. אני הייתי פותח איתו, כמו שאמרתי, הייתי פותח גם עם בורחה הררה, כי
אבל בוא דברים ריאליים, בורחה הררה כבר מחוץ לקבוצה. בוא נדבר ריאלית.
לא, באמת, אני
הייתי נותן לערן לבות את הקרנות.
לא, אני לא יודע למה, אני יודע שזה עובדה.
אתם צוחקים, אבל לא, בורחה הררה עדיין הוא חלק מהסגל, אבל
אולי יפתח.
אני הייתי פותח איתו מסיבה אחת, יש לו יכולות התקפיות, אני קורא את זה יכולות חצופות, הוא מעז לעשות דברים שאחרים לא עושים. קארן ג'אבר, אותו דבר, גם איתו אני הייתי פותח. דולב אז אולי לא הייתי פותח איתו, למרות שמול קריית שמונה הוא עלה ושחט פנדל, ואגב זאת אותו נקודה שצריך לתת עליה דגש. המגינים בליגה לא הפנימו שאנחנו בעידן עבר, וכל תפיסה שלהם נראית מכל כיוון, והם עדיין תופסים ברחבה ומקבלים פנדלים די חינם.
אני חושב שגם השופטים עוד לא עשו את הטרנספורמציה, אחרת היינו רואים פה חגיגת פנדלים בכל קרן. אבל כן, יש בזה משהו, צריך להיאבק שמה, וגם להיזהר בצד שלנו.
קובי, שחקנים מיוחדים שאתה היית מרכיב אותם בוודאות ביום שבת הקרוב, ביום ראשון הקרוב?
קארם ג'אבר, קודם כל, לפני הכל. אני חושב שהוא מגן נהדר, גם בגישה שלו למשחק, והוא פיזי, והוא יודע גם לתקוף בצורה טובה, ומעבר לזה, קניקובסקי, אם אני רואה שחקן שיכול ככה להרוג את המשחק הזה, זה בהחלט קניקובסקי.
גם מסכים שקניקובסקי, קיאט, דיברת עניר קודם על כובשי שערים, אז כן, לא בטוח זה יבוא מהחלוצים, אבל קניקובסקי, קיאט.
אנחנו קצת מגמגמים פה מבחינת השמות שיתנו את השערים ולא בכדי. מכבי נתניה בלי פאטוס היא קבוצה שבאופן אינהרנטי קשה לה לכבוש. ואנחנו שמים את מבטחנו בגבי קניקובסקי, אבל זה עדיין שחקן אחד. ולכן אני חושב שבמשחק הזה חייבת להיות תמיכה מההגנה, בחלק ההתקפי, בקרנות לעלות, שטים אויבך יעלה, שמי שהבלם השני שיפתח לצידו יעלה. אני אמרתי שהררה צריך לפתוח בעמדת המגן השמאלי, ככל הנראה לא יפתח, אז מי שיפתח אני מניח יהיה ויקי כחלון, שהוא השנה לא פקטור מבחינה התקפית. אז אני שואל את עצמי מי כן יהיה פקטור בעמדת המגן השמאלי כדי לעלות למעלה, כי צריך תמיכה. קלינגר יבוא לסגור את המשחק, הוא לא יבוא להתפרע שם.
נכון, אין ספק שצריך משחק האגפים זה חלק אימננטי מקבוצת כדורגל בשנים האחרונות, אני לא בטוח שיש לנו את היכולת הזאת כרגע.
לא, אבל מצבים נייחים, אמרת, אם נזכרים רגע אחורה, רעננה וקריית שמונה, זה גול 1-0 ו-1-0 של מצבים נייחים. הביתה של אלמוג בא ממצב נייח, שפגעה שמה במלאדה או במה שהלך שמה ברעננה, הפנדל שהוצאנו מצב נייח, אנחנו מסוכנים או דומים לגול בקרנות, כן, כרגע זה המצב, ובסדר, צריך להביא משם את הגולים. אחד צריך, אבל לא יותר.
מעולה. אז נאחל לקבוצה ביום המון בהצלחה ביום ראשון הקרוב, נקווה גם שיהיה עידוד, ונוכל לדחוף אותם מאחורה לניצחון. אז לפני סיום, אני רוצה להזכיר לכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, באינסטגרם, ולדרג אותנו באייטיונס ובפלטפורמות השונות. וכמובן שנשמח לשמוע את דעתכם, אז תגיבו, תעשו לייק, שתפו איתנו ואותנו, תמליצו להוא שעדיין לא שמע. אני רוצה להגיד תודה רבה לניר.
תודה, היה תענוג.
לקובי.
תודה, היה כיף גדול.
לברק.
תודה רבה, תבואו לעודד.
לחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפן סאונד 41, אני דניאל יצחקי, ושיש שבוע מעולה.